פינת הספרים, זוהר שביט, שלום.
שלום.
בשבוע הבא, ב-28 בנובמבר, ימלאו 50 שנה למותה של אינית בלייטון, סופרת הילדים הבריטית האהובה והמאוד פוריה. אנחנו זוכרים אותה מילדותנו, בעיקר מן הסדרות המפורסמות של ספרי החבורות, השביעייה הסודית, החמישייה הסודית, אבל היא כתבה מאות ספרים שזוכים לפופולריות.
753 ליתר דיוק.
והיא בעצם, כשנמכרו, מה, ב-600 מיליון עותקים ראיתי באיזשהו מקום.
תראה, בזמן שאנחנו מדברים, המספר ממשיך לעלות.
כן, וב-90 שפות, פופולריות עצומה. היא בעצם, זוהר, היא יצרה את הנוסחה שזכתה להמון ממשיכים, גם אצלנו.
נכון, נכון. תראה, היא לא הייתה סתם סופרת פוריה, היא הייתה ממש תעשייה. הסיפור שלה מאוד מעניין, ובשיחה שלנו היום ננסה להבין מאוד בקיצור מה היה סוד הקסם שלה. אגב, היא תורגמה, היא הסופרת הכי מתורגמת אחרי שייקספיר ואגת הקריסטי, זאת אומרת רק שתהיה לנו פרופורציה. אז תראה, מצד אחד קובעי הטעם אהבו לשנוא אותה, והילדים המשיכו לאהוב אותה, והיא מצידנתה שהיא משרבת לקבל ביקורת מאנשים מעל גיל 12. לא, היא שמה בעצם, לא בדיוק התחשבה בביקורת שנמתחה עליה, מפני שהקהל, הקהל שלה דיבר בעצמו. יתרה מכך, בסוף שנות ה-50 חלק מהספריות הציבוריות החרימו את הספרים שלה, אבל בכך הם רק הגבירו את המחירה שלהם, כי אפשר להשיג אותם בספריות. למה ביקרו אותה? ביקרו אותה קשות בגלל חוסר התקינות הפוליטית שלה. ובאמת כשקוראים את הספרים יש בהם הערות גזעניות וסקסיסטיות בלי הכרה, ומצאו לזה פתרון מפני שאחרי מותה האסטייט שלה עשו עריכה מסיבית של היצירות שלה שניקו אותם מכל המילים הגזעניות והסקסיסטיות, וזה שוב גרם לעלייה מטאורית במחירות של ספריה. אז אני ניסיתי להבין עוד בספר שלי על הפואטיקס אוף צ'ילדרן, מה היה סוד הקסם שלה, כי אי אפשר לעסוק בתרבות הילד בלי לעסוק באינית בלייטון או בסיפורים של ננסי דרו בארצות הברית. אז אני חושבת שאם רוצים לנסות להבין את סוד הקסם שלה, הוא נתון בצורה שאפיינה את קבוצות הילדים ואת היחסים בינם לבין המבוגרים. ומה שהיא עשתה, היא בנתה עולם אוטונומי לכאורה כמובן, של חבורת ילדים עם משפחות מבוססות, זה תמיד הבורגנות, בדרך כלל הבורגנות הגבוהה, שנמצאים בחופשות מבית הספר, ואז הם מעורבים באיזושהי הרפתקה, ומצליחים לפתור אותה ללא עזרת המבוגרים, ובסוף הסיפור הם בדרך כלל מביאים את הפתרון העניין לידיעת המבקרים הסמכותיים, וזוכים להרבה תודה. עכשיו, איך נוצר העולם האוטונומי הזה? אז, כי יש פה בעיה, איך אתה יוצר עולם אוטונומי כשהערכים של הספרים הם ערכים של המעמד הבורגני, שבו יש הרבה כבוד למבוגרים מצד אחד, ומצד אחר הספרים שלה הם הכי רחוקים מניסיון ליצור רב ערכיות או להעמיד למבחן את הערכים המקובלים. אתם דיברתם קודם על גונבי האופניים, זה הדבר הכי הפוך לסרט הקלאסי הזה מבחינת הערכים, שמירה על ערכים. אז צריך היה למצוא פתרון לקונפליקט הפוטנציאלי. והיא מצאה פתרון מאוד מעניין, היא פשוט בונה שלוש קבוצות של מבוגרים. קודם כל המבוגרים שאותם הילדים מאוד מכבדים, שלא משתתפים בהרפתקה. הקבוצה השנייה היא של מבוגרים שמפריעים לילדים, וכמעט מונעים מהם מלפתור את התעלומה, כמו השוטר גון הזכור לנו לטובה. והקבוצה השלישית היא של מבוגרים פושעים, שנגדם הילדים נלחמים. ההורים עצמם, אפשר להגיד שהם בדיוק ההפך מן הילדים, היו תמיד אומרים שבאנגליה הילדים נשמעים, נראים אך אינם נשמעים, אז ההורים נשמעים, אבל אינם נראים. הם לא משתתפים בהרפתקה, אבל שומעים אותם מרחוק.
אני זוכר מהספרים האלה של השביעייה הסודית, שהילדים כל הזמן בורחים מהמשפחה שלהם כדי להיפגש ולצאת להרפתקות
המשותפות.
כל הזמן מתחמקים מהבית.
בדיוק. הם לא נמצאים בבית, הם בונים איזשהו מתחם אוטונומי. זה יכול להיות בית עץ, וזה יכול להיות יציאה שלהם לחופשה רחוק מההורים, אבל ההורים הם לא חלק מההרפתקה. עכשיו, התחבולה השנייה, אני חושבת, האופן שבו היא יוצרת את ה, או מתארת את הזמן שהילדים מבלים. ומה הילדים עושים כל הזמן אצל אייניס בלייטון רון? אתה, כשהצעתי לך לדבר על זה, כתבת לי לימונדה ורקיקים, נכון? כלומר, הם כל הזמן אוכלים. ואני חושבת שמה שהיא הניחה, שכמו שמבוגרים נמשכים לסקס, ילדים נמשכים לאוכל. והספרים עתירים בתיאורים מאוד מאוד מפורטים של הסעודות שהילדים עורכים מחוץ לבית תמיד, וכמובן שכל, בתרגום לעברית, כל הבייקון וכולי הפכו למאכל בשר ביתי, אבל יש המון המון תורי אוכל. והדבר השלישי הוא, אני קוראת לו מדד הכלב. לילדים תמיד יש כלב, אם זה טימי של החמישייה או סקמפר של השביעה, והפושעים תמיד מתייחסים באכזריות לבעלי החיים, וזאת הדרך לגלות את הפושע, ומצד אחר, טבעם האמיתי של בני אדם מתגלה לפי היחס שלהם לבעלי החיים, והילדים שמאמצים את היחס של בעלי החיים, בגלל זה אף פעם לא טועים בשיפוט של המבוגרים הפושעים, גם כשהמבוגרים כן טועים בשיפוט. בקיצור, יש כאן, הספרים הם מאוד פשטניים, אבל האופן שבו היא בונה את העולם הזה של הילדים ואת הרפתקה הוא מאוד מאוד מתוחכם. ונכון שמדובר בסיפורי נוסחה, ואנחנו יודעים בדיוק למה לצפות, והגיבורים שטוחים, הטובים טובים, הרעים הם רעים, הנעימה מוסרנית, הבנות חסרות ישע, זה לא היה עובר היום, להוציא את ג'ורג'ינה מהחמישייה שעונה רק לכינוי ג'ורג', אבל צריך לומר את האמת, רון, גם היום בקריאה חוזרת, תענוג לקרוא אותם. עכשיו, אני מבינה שכמה מהם ראו אור מחדש בהוצאת אחוזת בית, אבל אולי הגיע הזמן להוציא לאור את הנוסח המחודש והמשופץ של ספרי אינית בלייטון, ולו לטובת הנוסטלגיה של ההורים שגדלו על סיפוריה.
אז השאלה, האם בעידן שבו כל ילד, את יודעת, צמוד לסמארטפון שלו, יש בכלל עתיד לספרי החבורות, לא יודעת, לילדים שממש יוצאים לבלות מחוץ לבית, כמו שאנחנו עשינו בשבילנו.
תראה, גם היום ילדים יוצאים לבלות מחוץ לבית, גם בלי ההורים. יש עדיין מחנות, ויש טיולים, ויש ילדים בתנועות נוער, אבל זה בכלל לא משנה. אני חושבת שהקסם של הספרים שלה בעינו עומד, וילדים, בניגוד למה שנדמה לנו, ממשיכים לקרוא. השאלה מה הם קוראים, אבל הם קוראים. אני חושבת שגם הפורמט של הקריאה השתנה. זאת אומרת, הרבה מאוד ילדים מעדיפים לקרוא לא בנייר, אלא במסכים. אבל ילדים קוראים, ויש ספרים שהם רבי מחר, גם במושגים אבסולוטיים, ואני חושבת שאם ננתח אותם, נבין מה סוד הקסם שלהם. אגב, ההפתעה הכי גדולה, כמובן, היא ספרי הארי פוטר, שבניגוד לכל מה שאנחנו אומרים על קריאה, הם עומדים בניגוד לכל מה שאומרים על קריאה של ילדים. הם מורכבים, הם מאוד ארוכים, הם דורשים סבלנות, ובכל זאת זכו להצלחה פנומנלית. אז יש משהו שכנראה אנחנו צריכים עוד לפענח כדי להבין מה מושך ילדים לקריאה, מה שאין ספק שבשעתו חלק מן הילדות הישראלית היה הקריאה בספריה של אינית בלייטון.
ויש עוד משהו שאני לא מתאפק, קצת רכילותי, אבל תפענחי לי אותו. העניין הזה שגם בלייטון קראתי בקטע שאת הפנית אותי אליו, הופתעתי לגלות שהיא, כמו הרבה סופרי ילדים אחרים, עצמה כנראה לא הייתה טיפוס נוח וחביב במיוחד.
לא, לא, ממש לא.
מוזרויות שלא לומר אובססיות ממש.
לא, ממש לא.
מה הסיפור הזה עם סופרי הילדים? שהם עצמם
לא
אהבו ילדים.
הם לא אהבו ילדים. בהרבה מאוד מקרים לא היו להם ילדים. למשל, הסופר לואיס קרול דודסון, יש כל מיני סיפורים על ילדות שהוא התעסק איתם או לא התעסק איתם, אבל לא היו לו ילדים. וזה באמת איזה גם מילן, הסיפורים שיצאו עליו אחרי מותו הם לא סימפטיים, וגם הביוגרפיה שכתבו על אינית בלייטון היא מאוד אפלה. כל ההתייחסות שלה לבנות שלה היא פלטה ביניהם, אחת היא טיפחה, אחת היא דיקאה, וכל הקשר שלה איתם היה ממש חולני. אז כנראה שאולי בשביל להיות סופר ילדים מצליח, אולי אפילו משובח, אתה צריך קשר לא כל כך טוב עם הילדים, ובמיוחד עם הילדים שלך. גם המחברת של הרי פוטר, רולינג, יש לה היסטוריה מאוד קשה מבחינת הביוגרפיה האישית שלה. אבל אתה יודע, מתחילים להתעניין בביוגרפיה שלהם רק אם הם הופכים נורא מפורסמים, ואז זה כבר לא מעניין אף אחד, כי זה כבר לא יכול לפגוע במחירות שלהם. ואולי הלקח הכי חשוב הוא שסופרי ילדים לא כותבים ספרים לילדים שלהם. אולי הם כותבים את זה לעצמם, הם כותבים את זה כדי להצליח בשוק, הם כותבים את זה כמו אוהבים לכתוב, והילדים האמיתיים במרכאות בכלל לא רלוונטיים לאיכות של ספר הילדים או למידת ההצלחה שלו.
זוהר שביט על איניד בלייטון, 50 שנה למותה. תודה רבה, זוהר.
תודה ושבוע טוב.